כי הם היו שלושה חודשים שבעצם מי להיות בגג העולם מבחינתי, מצאתי את עצמי בשלולית. אז הדבר הזה היה מאוד מאוד אינטנסיבי ומאוד קשוח ומאוד קשה, גם כמובן הייתה המון פוליטיקה בתוך האירוע הזה, והמון דברים מסביב, והמון רעש, והמון מאבק.
כישלונות זה החיים. הפודקאסט שבו מסתכלים לכישלונות המקצועיים בעיניים, ומגלים איך צמחנו מהם.
אז ברוכים הבאים לפרק נוסף של כישלונות זה החיים. והיום יש לנו אורח שהוא יועץ ארגוני שמתמחה בדיוק של סביבות עבודה. בעברו הוא היה מנכ"ל של התאגדות המלאכה והתעשייה, וגם HR של המכללה האקדמית בצפת. וואו, שלום לאלון שוורץ.
שלום, מה העניינים?
בסדר גמור, מה שלומך?
הכל טוב.
מצוין, אז בוא קצת תספר על עצמך, כי יש לך פה מנעד של דברים, ואני בטוח שאני נתתי רק את הכותרות הראשיות.
כן, אז נעים מאוד, אלון שוורץ מתעסק באמת בכל מה שקשור לסביבות עבודה, לדיוק שלהן. בעצם כולנו עובדים באיזושהי סביבת עבודה, וסביבת העבודה משפיעה עלינו מאוד, אנחנו רק לא כל כך שמים לב אליה. כל השיח היום מדבר על סביבות עבודה, מעבר להיברידי, עבודה מהבית, עבודה בחללים פתוחים, עבודה בחללים סגורים, איך אנחנו עובדים בתוך מקום העבודה שלנו. כל הדברים האלה הם סביבה, והסביבה הזאת היא סופר משפיעה על האנשים, על מערכות היחסים, על פריון, על תקשורת בין אנשים. ובדרך כלל אנחנו לא נוטים לטפל בסביבה, אנחנו נוטים לטפל באנשים עצמם או בעצמנו. ומכיוון שאנחנו לא מטפלים בסביבה, אנחנו בעצם מזניחים חלק מאוד גדול בתפיסה הארגונית או בארגון שנדרש לו טיפול. וזה בעצם מה שאני מנסה לעשות. אני מנסה להסב את תשומת הלב של האנשים לסביבה שבה הם נמצאים. כמו שאמרת, היו כמה דברים גם שעשיתי לפני כן. מי מנכ"ל של התאחדות המלאכה והתעשייה, ואני מניח שאנחנו נדבר על זה, כי הכישלון שלי הוא כנראה משם. וגם הגעתי להיות באיזשהו שלב סמנכ"ל של המשאבי אנוש של המכללה האקדמית בצפת.
אוי, מעולה. אז קודם כל נעים מאוד. אני מכיר אותך אגב רק מדפי הפייסבוק, ואני עוקב אחרי הדברים שאתה כותב ורושם, והדברים שמעניינים אותך, שזה הסביבות. ובגלל זה גם החלטנו שתבוא וגם תספר על זה, כי זה מאוד מאוד מעניין, הנקודה, לפחות בשבילי, נקודת המבט שאומרת, אוקיי, זה לא רק האנשים, זה גם הסביבה שבה הם עובדים.
כן, זה בהחלט ככה, ויש לדבר על זה.
מעולה, אז אנחנו בענייני כישלונות, אז בוא תספר לנו איזה כישלון בחרת לשתף, ומה קרה איתו.
כן, אז לוקח אתכם אחורה לפני קצת יותר מ-10 שנים. הייתי אז מנכ"ל של איגוד מעסיקים, איגוד שבעצם מאגד 1,200 עסקים קטנים ובינוניים בצפון. בסך הכל לעסקים האלה היו 5,000 עובדים. מדברים על קהילה די משמעותית וגדולה בצפון, שבעצם די בנינו אותה מ-0. כלומר, כשאני מגיע לארגון הזה, הוא אמנם ארגון בין 90, אבל אנחנו עושים לו ממש מתיחת פנים ותוכנית עבודה חדשה, והופכים את הארגון הזה לקהילה של עסקים שמתחילים לדבר אחד עם השני, ומתחילים לייצר שיתופי פעולה, ומתחילים לחשוב איך הם עובדים ביחד. בעצם לוקחים ארגון שמדבר רק על איך עושים עסקים, לארגון שהופך להיות איזה סוג של קהילה, שבאמת עושה איזה שהם חיבורים בין האנשים ומשתפת ביניהם. יש עוד איזה עניין קטן, עכשיו אני הולך להיכנס לאיזה כמה שניות של להסביר איזה עניין פרוצדורלי חוקי. התאחדות המלאכה והתעשייה משנות ה-70 של המאה שעברה, הייתה מקבלת את הכסף שלה כדמי חבר מהעסקים שמאוגדים, על פי חוק. מתישהו בשנות ה-70 מישהו החליט שצריך להתחנף לארגון הזה, וקבע שכל עסק שהוא עסק יצרני, שיש לו מעל 2 עובדים, חייב לשלם דמי חבר להתאחדות.
וזה משהו יקר? זה כאילו מאות שקלים?
זה אלפי שקלים. אלפי שקלים בשנה, ואתה מבין שקופת ההתאחדות הייתה מאוד מבוססת ומאוד עשירה, וגם הכסף זרם בצורה די קלה, ומי שלא רצה לשלם, פגש את ההתאחדות בבית המשפט. הדבר הזה ייצר, או הסביבה הזאת ייצרה, אפרופו סביבות, ייצר סיטואציה שבה יש ארגון שהתזרים שלו מובטח, והוא בעצם לא צריך לספק תמורת הדבר הזה כלום. כי החוק קובע שהסיבה לזה שהם משלמים דמי חבר, היא העובדה שהארגון הזה חותם על הסכמים קיבוציים מול ההסתדרות. כלומר, once עשית פעם ב-10 שנים, עשה ומתן עם ההסתדרות, חתמת על הסכם, אתה יכול לחיות בשקט, שהכסף ימשיך לזרום. ואני באתי לארגון, והאמת התפלצתי. אמרתי, מה זאת אומרת? מה זה, זה מאפיה? אתם גובים מהאנשים פרוטקשן? מה אתם נותנים לאנשים תמורת האירוע הזה? מה? והתחלנו לייצר שירות, והפסקנו לתבוע, והתחלנו להגיד לאנשים, תקשיבו, אנחנו נייצר בעבורכם ערך, ונתחיל לייצר בעבורכם הדרכות וגיוס וייעוץ בדיני עבודה, והקמנו מרכז חדשנות שמתחיל לדבר על איך עסקים יצרניים קטנים ובינוניים הופכים להיות מותאמים לשנות ה-2000 פלוס, והתחלנו לייצר להם כל מיני פעילויות חברתיות, ויצרנו אנשים שהתחילו לעבור בשטח, ולפקוד עסק, ולשאול אותם, מה הבעיות שלכם? מה אתם צריכים? התחלנו לעלות לכנסת, לייצר חקיקה, לייצר כל מיני מנגנונים שיאפשרו לאנשים האלה לחיות יותר ברווחה. בעצם הכנסנו את העולם החברתי לתוך העולם הכלכלי. ובנינו ממש תוכנית שלמה, עברנו מקום, עברנו מבנה, ייצרנו ממש פעילות שלמה וענפה.
עד עכשיו זה נשמע
פנטסטי, לא נכון?
הצלחה מסחררת.
לגמרי. ואני נמצא שם בערך 6.5 שנים, וכששואלים אותי, תגיד אלון, מה, לאן פניך מועדות? אני אומר לאנשים שם, זה פרויקט החיים שלי, אני מתכוון להישאר במקום הזה עד הפנסיה, ומבחינתי אני והעסקים הקטנים והבינוניים זה בונדינג שלעולם לא יופרד. אבל זה לא ככה. מה שקורה זה שבדיוק 3 חודשים אחרי האמירה המופלאה הזאת, מתקיימות בהתאחדות בחירות. ההתאחדות היא גוף ימותה, ובעצם מי שמנהל אותה זה בעלי העסקים עצמם. ואני, מכיוון שאני מה שנקרא נושא השינוי, נכון? אני יזמתי את השינוי, אני לקחתי על עצמי, על הכתפיים הצרות שלי, לארגן ארגון מחדש, וכמו שאתה מתאר זה באמת הצלחה כבירה, כולם מתחילים להבין ולהפנים את השינוי, אתה רואה כבר ניצנים של פעילויות בשטח, אני אומר לעצמי, כל מה שנשאר עכשיו, זה תתחלף ההנהלה, נכון? והכל בסדר, אין פה שום עניין שצריך להיערך אליו, יעשו בחירות, בחירות זה דמוקרטיה, נכון? ייבחר מי שיבחר, אנחנו הרבה יותר חזקים מכל דבר אחר, נמשיך את המסע. ומה לעשות? נבחרים אנשים שלא מבינים את האירוע. כלומר, מתחלפת הנהלת ההתאחדות, פתאום אני מוצא את עצמי מול הנהלה שאומרת לעצמה, בוא נבדוק את הדוחות הכלכליים. ואז היא מסתכלת ואומרת, רגע, אתה אומר לנו שבעצם אנחנו יכולים בהרבה פחות השקעה, בהרבה פחות כסף, בהרבה פחות מאמץ, לייצר הכנסה קבועה לארגון, במקום זה אתה אומר, אתם צריכים להיות עכשיו סוג של גירעוניים, כלומר, אתם צריכים להשקיע באנשים שנמצאים פה בארגון. אתה משקיע הרבה מאוד כסף, אתה מזבז את הכספים שלנו, על כל מיני פעילויות, במקום לייצר לנו רווח כלכלי. אבל חברים, בואו, הרווח הכלכלי, הכלכלי הוא לא העניין, אנחנו פה בארגון שהוא למען החברים, אנחנו רוצים לייצר למען החבר. אני שכחתי דבר אחד פשוט, מדובר בבעלי עסקים. בעלי עסקים קטנים ובינוניים. בתפיסה שלהם, הדבר הכי חשוב, לפני הכל, שורת הרווח. שורת הרווח הכלכלית, הם לא מגיעים מעולם החברתי, הם לא מגיעים מתפיסות חברתיות, זה לא עניין אותם, זה עניין אותם כקליפת השום. ואני מוצא את עצמי, בסביבת עבודה, בלתי אפשרית. אני מוצא את עצמי במקום שאומר, תקשיב, כל הרעיונות היפים שלך, וכל התכנונים שלך, לא מעניינים אותנו. בוא תחזיר לנו חזרה את ההתאחדות הישנה והטובה שלנו, מינימום של פעילות, מינימום של ארגון, תארגן לנו נופשים, תארגן לנו ימי כיף ודברים כאלה, אבל בוא, עזוב אותך מכל הרעיונות הגדולים האלה. נמשיך לתבוע את האנשים, והכל בסדר. יותר מזה, אנחנו יכולים לצמצם באנשים שלך, אנחנו יכולים לצמצם בכוח אדם, אנחנו יכולים לצמצם... עכשיו, זה כוח אדם שאני גייסתי, זה תוכנית שאני בניתי, זה לפני 3 חודשים אמרתי, זה אלה החיים שלי. ואני מוצא את עצמי בסביבת עבודה, שלא מאפשרת לי לעשות כלום. לא מפרק לי לזוז ימינה ושמאלה, ואל תיתם, אומרים לי, אתה נהדר, תישאר. תישאר, אנחנו אותך, אנחנו אוהבים מאוד, אתה אחלה גבר. אבל אני פשוט לא יכול. ואני מוצא את עצמי בשיחה עם, עם היושב ראש, אגב, הוא לא התחלף. באחד הלילות, אחרי יום כזה, שבו אני נלחם ונלחם ונלחם, אני אומר לו, אני עוזב. וככה, כמו ש...
איך אתה, אני רגע לוקח צעד אחורה, הרי קיבלת החלטה שצריך לעזוב.
כן.
איך מרגישים, כאילו, שלפני 3 חודשים זה היה מפעל חייך, ועכשיו אתה אומר, וואו, אני צריך לקבל החלטה... זאת אומרת, יש פה שני דברים, גם איך אתה מרגיש בדבר כזה, ואיך מקבלים החלטה כזאת?
קודם כל זה מצחיק, כי לוחות זמנים זה דבר סובייקטיבי. היום זה נראה לך מעט זמן. אז בדיעבד, כשהייתי בתוך הקלחת הזאת, 3 חודשים האלה, שבהם הכל התהפך, היו מאוד מאוד עמוסים ומאוד אינטנסיביים. כי הם היו 3 חודשים שבעצם מי להיות בגג העולם מבחינתי, מצאתי את עצמי בשלולית. אז הדבר הזה היה מאוד מאוד אינטנסיבי ומאוד קשוח ומאוד קשה, גם כמובן הייתה המון פוליטיקה בתוך האירוע הזה, והמון דברים מסביב, והמון רעש, והמון מאבק וניסיון שלי לחלץ את עצמי, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, זאת אומרת, גיליתי שנזכרתי מאוחר מדי באירוע, זאת אומרת שהסביבה השתחפכה, ואני כבר חי באילוץ ולא שולט במצב. ובעצם ההבנה הזאת לקח לזמן להפנים, וכשהבנתי שזה no winning situation, אז כבר היה שקט. זאת אומרת, התיאור הזה של השיחה באותו לילה, היא כבר הייתה במקום מאוד לא סוער. עד כדי כך שגם הוא הופתע, זאת אומרת, אף אחד לא ציפה שאני אקום ואלך ועשה את הצעד הזה. כי באמת הייתי חלק מהמקום, הייתי נטוע במקום. אבל מבחינתי, זה היה ברור שאין לזה תוחלת יותר. בתוך הסיטואציה שנוצרה, הפסדתי. ומרגע שהשלמתי עם ההפסד, אז הבנתי שהגיע הזמן לפנות את הכיסא וללכת לדבר הבא.
ואיך קיבלו את זה שם?
הם ניסו לשכנע אותי כמובן להישאר. והם רצו שאני אשנה את דעתי, ומסע שכנועי וכל מה שכרוך בזה. וגם נשארתי שם עוד איזה חצי שנה. כלומר, עשיתי שם חפיפה למנכ״ל חדש, והעברתי את המקל מבחינתי לפחות הכי טוב שאני יכול, שוב, להתאחדות ששינתה את פניה, אבל עשיתי את המיטב שאני יכול כדי להעביר את המקל כמה שיותר טוב, והמשכתי הלאה. חשוב להגיד שאני לא יודע אם זה קשור אליי, או קשור לאופן שבו אני תופס את הדברים, כמובן שהייתה שם סערת רגשות, וכמובן שהייתי מתוסכל ומאוכזב, כי אי אפשר בלי זה, אבל אני לא זוכר שהדבר הזה היה באיזה רמה של תחושת כישלון אישית. זאת אומרת, לא לקחתי את זה לאיזה מקום שאמרתי, אתה לא טוב, אתה לא יכול, משהו בך פגום, וכו' וכו'. זה לא שם. ובמובן הזה, אנחנו מדברים פה על כישלונות. כישלון או הצלחה זה פריימינג, אתה יודע, ההחלטה לשים את הדבר הזה ככישלון, היא קומנסנסית, כן? כי בוא, הלכת משם, החזון שלך לא הושלם, אז כנראה שמדובר באי הצלחה, נכון? אבל מבחינתי, עקומת הלמידה, הדברים שלמדתי מהדבר הזה, ההבנה שלי את הסיטואציה, מי שאני היום, כל הדברים האלה לא היו קורים בשום צורה שהיא, אילולא הכישלון הזה, אז רגע, אז אולי בעצם הכישלון הזה היה הצלחה, אולי הכישלון הזה היה מתנה, אולי הכישלון הזה היה הכרחי, בעבורי לפחות, בדרך שלי, כן? לא בעבור ההתאחדות, ההתאחדות המשיכה לדרכה, או עשתה רגרסיה, חזרה אחורה, אבל שוב, להחליט שזה, אם זה כישלון או הצלחה, זה בסוף, אתה יודע, זה איפה אתה שם את הפרמטרים שלך.
לא, אבל באותו רגע, אנחנו מדברים בפודקאסט הזה, על הבדל בין טעות לכישלון, כי יש הבדל, כי אני יכול לעשות דברים בול כמו שאני חושב שהם נכונים ולהיכשל, ואני יכול לטעות מלא פעמים וגם לא להיכשל. בסדר, יש פה כישלון, שגם אני ככה חושב ביני ובין עצמי, האם זה בכלל כישלון שלך? זה נשמע כאילו ההנהלה שינתה את פניה, וזה מה שגרם לכישלון.
זה חלק מהסיפור אגב. אנשים נוטים לחשוב ש... בגלל שמדובר פה בתהליך דמוקרטי מצד אחד, ומדובר פה בתהליך חופשי, אנשים מציגים את המועמדות שלהם להנהלה, נכון? ובסוף נבחר מי שנבחר, מה לי כמנכ״ל? אגב, תיאורטית כמנכ״ל, גם אתה לא אמור להתערב בדבר הזה. אתה לא, המנכ״ל לא ממנה את האנשים שיעבדו מעליו. אבל בוא, למנכ״ל יש את מידת ההשפעה, ומנכ״ל יכול לדבר וליישם או לייצר סיטואציה שבה האנשים שעולים לספינה מבינים על מה הספינה מדברת. הוא יכול לייצר סיטואציה שבה אנשים יותר, מבינים יותר טוב את המישן של הארגון, ומתחברים לארגון לפני שהם מגיעים לבחירות, גם ברמה הבסיסית של שיחה לפני שהם הולכים להיבחר. זאת אומרת, אתה מרגיש את המועמדות שלך, בוא נעשה איזה שיחה, נדבר, כי אתה מתעניין. ואני אדבר איתך, ואני אחשוף בפניך את התוכניות, ואני אגיד לך לאן הדברים הולכים, אבל אפילו את זה לא עשיתי. זאת אומרת, אני נתתי לתהליך להתרחש, כי אמרתי, אני נקי לתהליך הזה, אני והתהליך הזה לא מתערבבים ביחד, אני באיזה מקום שהוא מעל האירוע הזה, אני לא צריך לשלוט או לארגן את סביבת העבודה שלי, אני אסתדר עם כל מה שיבוא, הסביבה היא לא העניין בכלל, אני שולט באירוע, וחשבתי שאני יכול לתכנן את הכל, וזה באמת היה איזה סוג של חטא גאווה, כי אני, סליחה, לא שאני שולט, שאני מעל האירוע, בעצם זה שאני מעל האירוע, וזה שאני לא צריך להתערב, וזה שאני לא צריך לקבוע מי יהיו האנשים, ואני לא צריך לתכנן את הדבר הזה, או לשלוט בזה באיזושהי מידה. עכשיו, זה לא אומר שאני עכשיו הולך לרמות את הבחירות, וזה לא אומר שאני הולך לזייף את הבחירות, אבל בסוף, לייצר סביבת עבודה, שהיא סביבת עבודה שהיא נוחה לך, זה בסוף מבחינתי הלקח הכי גדול שלמדתי בתוך האירוע הזה. אז אתה אומר לי, זה לא היה באחריותי. אני אומר לך, בוודאי שזה היה באחריותי.
מדהים. אז הזכרת פה רגע את הסביבות העבודה בהקשר הזה, וזה גם מה שאתה עושה היום. אז הייתי שמח רגע שתפרט איך האירוע הזה בעצם לוקח אותך גם לעיצוב של סביבות עבודה, וגם מה למדת ממנו ואתה מביא היום למקומות שאיתם אתה עובד.
אז האירוע הזה הוא סוג של זרע, שהוא מצטבר אחד עם עוד אירועים נוספים שקשורים לביוגרפיה שלי ולתפיסה שלי ואיך אני תופס ארגון בכלל. אבל מה שברור בתוך האירוע הזה, זה שאתה לא יכול להשאיר את כל מה שקשור לסביבת העבודה שלך בידיים של מישהו אחר. עכשיו, לפעמים אתה לא שולט בסביבת העבודה שלך. זאת אומרת, אתה מגיע כאדם חדש לארגון, ואתה מגלה שהארגון הזה הוא ארגון מאוד היררכי, שעובד בחדרים סגורים, ארגון שהרמת התקשורת בו היא מאוד מאוד בירוקרטית, ומאוד מאוד מתוכננת, ואתה לא יכול לפנות למישהו שנמצא שני רמות מעליך, אתה צריך לפנות בצינורות המקובלים, ועוד כהנה וכהנה. אם אתה איש שברמה התקשורתית מחפש תקשורת פתוחה, אם אתה מחפש ארגון לא היררכי, אם אתה מחפש מקום שהפלואו בו הוא אחר, והארגון נראה אחרת, אתה במקום הלא נכון. היכולת שלך לבוא ולהגיד, יהיה בסדר. אני אצליח לממש את עצמי בתוך הארגון הזה, למרות שאם אתה לא מבין מראש את הסביבה שלתוכה אתה מגיע, אם אתה לא מתראיין למקומות שמתאימים לאופן שבו אתה עובד, ואתם בוודאי ובוודאי, מדברים על הדברים האלה, כן? כי כל הנושא של כישורים למשל. אם המקום הזה לא מכבד את הכישורים שלך, את כל הסקיילים שלך, אז אין לך מה לחפש שם. זאת אומרת, גם אם הניסיון שלך הוא ניסיון, הם מחפשים מנכ״ל ואתה מנכ״ל. אבל בסט הכישורים שלך, הם מחפשים משהו אחר לגמרי. אין לך סיכוי להצליח. אלא אם כן, אתה לוקח על עצמך את המסע של לשנות את סביבת העבודה. שהוא מסע מאוד מאוד מורכב ומאוד לא פשוט, אבל אתה צריך לעשות אותו. עכשיו, אם אתה לא מאבחן את הדבר הזה, ואתה לא מבין שסביבת העבודה תשפיע על האופן שבו אתה פועל, אין לך סיכוי. אני אנסה להסביר לך את זה במקום אחר. נהגתי היום באוטו, לפה, פקקים, ישראל, לקח 3 שעות. כשאתה נוהג באוטו, אתה חושב שאתה שולט באירוע. אתה בקופסה הסגורה שלך, נכון? אתה עם המוזיקה שלך, אתה כמעט, כן, ג'ון ויין, על הסוס שלו. ואתה רוכב, ואתה נוסע, ואתה נוהג, ואתה אומר, אני אצא בזמן, נכון? אני אתכנן את הכל, יש נסיעה, יש לי את הפודקאסטים שלי, אני הולך לשמוע את זה ואת זה, אני אדבר בדרך עם זה וזה וזה, ואני שולט באירוע, נכון? אני אגיע מנקודה א' נקודה ב'. ואז אתה מגיע לכביש 6, ואתה נוסע, ופתאום אתה מגלה שאופסי, זה לא תלוי בך. כי יש תאונות בדרך, ויש את המשוגעים שנוסעים, ויש את תנאי הכביש, ויש את הפקק הזה שאתה מתחיל לנסוע בתוכו, סביבה. זאת הסביבה. אתה יכול להתעלם ממנה, אתה יכול להגיד, זה לא מעניין אותי, אבל אתה לא באמת שולט באירוע הזה. עכשיו אתה תגיד לי, אוקיי, נראה, אתה לא יכול באמת לתכנן סביבת הכביש שאתה נוסע בה. נכון? גם בארגונים יש לך שליטה מוגבלת על הסביבה שלך. אבל אם אתה לא מודע לאילוצים שהסביבה מייצרת בעבורך, ולא שולט באילוצים האלה הכי טוב שאתה יכול, איפה שאתה יכול, אז הסיכוי שלך להצליח או לנצח את האירוע הזה, קטן אקספוננציאלית. אם אתה לא מסדר את החדרים או את המבנה של הארגון פיזית, בצורה שתהיה לך נוחה לעבודה, אז העבודה שלך היא לא נוחה. והיא לוקחת פי שתיים ממה שצריך לקחת, והיא מסורבלת. והתקשורת שלך עם אנשים הופכת להיות יותר קשה ויותר מסובכת, כי הסביבה לא מתאימה לזה. לפעמים הרבה יותר קל לשבור קיר בין שני אנשים, פיזית, לשבור את הקיר, מאשר לעשות להם 20 סדנאות שילמדו אותם, אתה חייב ללמוד להקשיב לה, היא שונה ממך, אתה והיא מדברים בצורות תקשורת אחרות או בסגנונות תקשורת אחרים. שברו את הקיר, הם יעבדו באותו חדר. תאמינו לי, עניין של X זמן, 3-4 חודשים, ותראו שהדברים האלה מתחילים לקבל צורה אחרת, כי פיזית, אנשים שעובדים ביחד, מתחברים ביחד. אגב, כל המחקר גם מראה את זה, זאת אומרת, מחקרים נגיד שבודקים בטירונות. מי הופך להיות החבר הכי טוב שלך בטירונות? זה קשור למוצא, זה קשור לדפוסים תרבותיים, זה קשור מה פתאום? זה שנמצא לידך. זה שנמצא בפרוקסימיטי, הכי קרוב אליך, הופך להיות האיש שאתה הכי קשור אליו. כי אתה מתחיל להתעניין בו, כי אתה מחויב לו, כי אתה מרגיש איזושהי שליחות משותפת, אתה מרגיש איזה גורל משותף, כי אתם באותו מקום, באותו חדר, אתה חייב, האילוצים, הפיזיים, היום-יום, מאלץ אותך להתחיל ללמוד ולהסתדר עם האיש. ובסוף אנחנו מסתדרים הרבה יותר טוב ממה שאנחנו נוטים לחשוב, ותופסים אנשים הרבה יותר טוב ממה שאנחנו תופסים כשאנחנו נמצאים איתם ביחד.
זה מדהים מה שאתה אומר, כי בזמן שאתה מדבר, אני חושב על זה שאתה מתייחס לסביבות עבודה, גם לסביבה הפיזית, אבל לא רק לסביבה הפיזית, יש פה עוד אספקטים שהם הסביבה הפסיכולוגית, הסביבה של ההיררכיה הארגונית, מי האנשים שאיתם אתה יושב בחדר, האם אתה יושב עם אנשים שכולם באותו מקצוע שלך, או האם אתם יושבים כקבוצות עבודה. זאת אומרת, כאילו יש פה הרבה אספקטים שביום יום שלנו אנחנו בכלל לא חושבים עליהם.
אתה צודק, אנחנו, יכול להיות שזה, יש פה בעיה בעברית. כשאתה מדבר על סביבת עבודה, אנשים ישר חושבים שאתה מדבר על עיצוב פנים. אבל אם אתה רוצה לדייק את זה, אז אני מדבר על אקולוגיה, בסדר? אקולוגיה של ארגון. והארגון מורכב, או הסביבה האקולוגית מורכבת משלושה פרמטרים. הפרמטר הראשון הוא הפרמטר הפיזי, שזה כנראה ברור לכולנו, יש הבדל בין open space או חדרים סגורים אם תרצה, יש הבדל בין שולחן עגול לשולחן מלבני. כל אחד מהם יוצר setting אחר בתוך החדר. פיזיקה. ההיבט השני הוא ההיבט הארגוני. תקשורת בין אנשים. עכשיו, תקשורת בין אנשים, או תרבות ארגונית, זה משהו שהוא לא מנותק מהפיזיקה. אני תמיד אומר לאנשים, כשאני מסתכל על דלת, ומישהו אחר מסתכל על דלת, זה לא אותו דבר. אנחנו תופסים את החפצים, תמיד דרך דימוי, יותר קל להראות את זה נגיד עץ, דרך עץ למשל. הגנן שלי כשהוא מסתכל על העץ, אז הוא אומר, טוב נו, תראו כמה עלים זה, העץ זה משיר, זה עץ לא טוב, לא מתאים לפה. הנגר שלי כשהוא מסתכל על אותו עץ, אומר, שאני רואה פה ספה מדהימה. וכשאני מסתכל על העץ, אז אני אומר, אפשר לתלות פה נדנדה לילדים שלי. וזה עדיין אותו עץ. ואנחנו לא מנתקים את המרחב הפיזי שבו אנחנו נמצאים, משאלות או מסוגיות תרבותיות. כשאנחנו נמצאים בחדר פודקאסטים, אז בשבילך הוא אומר משהו מסוים, ובשביל המרואיין הוא אומר משהו אחר, וככה בכל מקום. כשאנחנו הולכים לקפיטריה, או שאנחנו הולכים לחדר ישיבות. כשהמנהל שלי קורא לי לחדר שלו, לשיחה, אז יש פה דימוי. כי יש הבדל בין אם הוא קורא לי לחדר שלו, אומר, לא, תבוא אליי לחדר לשיחה, או שהוא בא אליי, ומתיישב ליד השולחן שלי ומדבר איתי. והדימוי הזה הוא דימוי תרבותי, הוא לא דימוי פיזי. הוא האופן שבו אנחנו תופסים את המנהל קרא לי לחדר שלו. אז יש פה את העניין התרבותי. והדבר השלישי והאחרון, והוא לא פחות חשוב, הוא העניין הטכנולוגי. אנחנו חיים בסביבה טכנולוגית עוד הרבה לפני שהיא הייתה דיגיטלית. בסדר? האדם הקדמון שצייר ציורים על קירות המערה, זאת הייתה הסביבה שלו, אבל זו הייתה הטכנולוגיה שלו. ואחר כך הומצא הדפוס, ואחר כך כתב וכו' וכו'. והיום אנחנו נמצאים בסביבות דיגיטליות. שהסביבה דיגיטלית היא סביבה ככל סביבה. אם היינו מקליטים עכשיו בזום, אני מניח שהאינטראקציה שלנו הייתה אחרת. אם אנחנו עכשיו ננהל את כל הישיבות שלנו בארגון רק באופן היברידי, אנחנו עכשיו מייצרים לעצמנו סביבה, עם משמעויות ועם כללים אחרים לגמרי, מאשר אם אנחנו פוגשים את האנשים פנים אל פנים. לדבר הזה יש משמעות. אז שלושת האספקטים האלה לפחות, הם סביבה, והם כולם בסוף יקבעו את האופן שבו כולנו נעבוד ביחד. ומה שהכי חשוב עוד פעם, וזה הלקח שלי, ואני מחזיר אותך לכישלון, זה אף פעם לא תלוי בפרט. זה אף פעם לא תלוי במשתמש הבודד. גם קבוצת כדורגל, לא יודע איזה קבוצה אתה אוהד, אבל
אני לא.
אבל אני מחיפה. זה שאתה מוציא ממכבי חיפה עכשיו את עומר אצילי לצורך העניין, דוגמה, לא הופך את מכבי חיפה עכשיו לקבוצה שלא תוכל יותר לנצח לעולם. כי עומר אצילי הוא חלק מתלכיד. ההצלחה של עומר אצילי, גם אם הוא השחקן הכי מוכשר, מסי, אם הוא השחקן הכי מוכשר בעולם, קח את מסי מברצלונה, תשים אותו בפריז סן ג'רמן, הוא משנה את התפקוד שלו לגמרי. כי התפקוד שלו הוא תלוי environment, הוא תלוי בהאם השחקנים מסביבו מבינים את האופן שבו הוא משחק, האם הם מוסרים לו, מה דרך התקשורת שלו, האם הוא מרוצה, האם הוא לא מרוצה על המגרש, מה המערך, איך זה בנוי. כל הדבר הזה, כל כללי המשחק, אף פעם לא תלויים בכוכב הבודד, ושיהיה הטלנט המוכשר ביותר, ויהיה המנהיג הגדול ביותר שיהיה. בסוף, גם אם אתה מנהיג מהלך, התאחדות מלאכה ותעשייה, סליחה על עוד פעם, על הגאוותנות, אבל זה לא משנה. אם הסביבה משתנה לך, ביום אחד, או בחודש, או בשלושה חודשים, זה לא יעזור לך. אם אתה נמצא בסביבה שלא יכולה להשתמש בכישורים שלך, או בהבנות שלך, או ביכולות שלך, אתה פשוט לא תוכל לייצר שום דבר. ולכן, התפקיד של מנהלים בארגונים, הוא לייצר סביבות עבודה. הוא לייצר מקום, שבו אנשים יכולים לפתח את הכישורים שלהם. מקום שבו אנשים יכולים to deliver their goods.
אני חושב שזה צריך להיות השם של הפרק. אני חושב שיש לנו את השם של הפרק בדיוק עכשיו.
אוקיי.
אז אני רוצה לשאול שאלה נוספת ברשותך, כי הרי כל ארגון שאתה נכנס, אז הוא עולם אחר. זאת אומרת, בזמן שאתה מדבר, אני חושב על כל מיני ארגונים שאני עובד איתם, בסדר? אז יש ארגונים שהם נורא, אני לא אזכיר שמות, אבל אתה מגיע לארגון, אתה רואה שהוא ארגון מבוגר. אתה רואה את ההתנהלות ואת הכל, לפעמים גם בקטע טוב מבוגר, בסדר? אחריות וכאלה וזה, אבל זה משהו אחר, בסדר? אני אתן דוגמה נורא יפה, בסדר? היה לי חבר שעבדנו ביחד בבזק בינלאומי, הוא היה בן 41 כמדומני, והוא היה מהמבוגרים. ואז הוא עבר לחברה אחרת, שאני לא אגיד את השם שלה, אבל 41 הוא היה מהצעירים. וזה שינה את כל תהליכי העבודה שלו. זה שינה את כל המחשבה שלו. אם היינו עובדים, דיברנו על מיקרו-לרנינג, בסדר? בבזק בינלאומי, פתאום, רגע, שאתה בן 41 בארגון שאתה הצעיר בו, כנראה מיקרו-למידה היא פחות הקטע של הארגון, אלא צריכים יותר הדרכות ויותר דברים, ודברים קצת יותר מורכבים וגדולים, ולא איטרציות קצרות. עכשיו, כל ההקדמה הזאת לשאלה שלי אומרת, רגע, אז אתה מגיע לארגון, אתה מסתכל על הארגון, ואיך אתה בכלל מתאים לו סביבת עבודה, כי זה פוליטיקה, כאילו, אהבתי את ההגדרה שלך, של זה לא בדיוק סביבות עבודה, ואני חושב שההגדרה סביבת עבודה קצת חוטה, כי אקולוגיה זה כאילו להבין שזה מושפע מהרבה דברים, סביבה הפיזית והפרטים בה, והפוליטיקה הארגונית, ואיך הארגון תופס את עצמו, ואיך תופסים את הארגון, זה מלא מלא דברים. אז השאלה עכשיו, אז השאלה היא, אתה מגיע לארגון, איזה תהליך אתה עושה שם, כדי להגיד, אוקיי, זה הוויז'ן לסביבת העבודה שלכם.
שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, שאלה קשה, וגם שאלה שצריך להיזהר איתה. בגלל שמדובר באקולוגיה, גם אם עכשיו ניכנס לתחומים טבעיים, בסדר? ננסה לייצר אקולוגיה יותר טובה לנשרים ברמת הגולן, בסדר? אתה לא באמת יודע להגיד איזה שינוי ייצר, זה לא כל כך, זה לא לינארי, בסדר? זה שתשתול שם יותר עצים, לא בהכרח יגדיל את אוכלוסיית הנשרים. אתה יודע שיש איזה מתאם, בסדר? אז כשאתה בא לנתח סביבות עבודה, אתה צריך להשתמש במירב הכלים שיש ועומדים לרשותך. אתה צריך לעשות חלוקות, זאת אומרת, לא כל המחלקות הן אותו דבר. מחלקת שיווק ומחלקת IT לא עובדים אותו דבר. וההיגיון של סביבת העבודה של שיווק הוא לא אותו היגיון כמו של מחלקת IT, ולכן גם אם הארגון הוא דומה והארגון שומר על איזשהם סטנדרטים, אתה צריך לעשות את ההבדלות האלה, ואתה צריך להתחיל לדבר עם האנשים, ולראות מה האנשים מחפשים, ולראות מה האנשים עושים, או מה הם רוצים לעשות, או מה הם רוצים להיות. מה הסקילס שלהם, זאת אומרת, מה הכישורים ששמים במרכז של הדבר הזה. אגב, שים לב, גם פה, עידן ישמח, כישורים הרבה יותר רלוונטיים מניסיון. כי ניסיון מעיד על סביבת העבודה הקודמת שלך. שמה זה מעניין אותי שלקחו אותך מהחי בר ליד אילת ושחררו אותך בקרמל. איך החי בר באילת גורם לזה שתתקלם בקרמל? זה לא משנה, אתה צריך עכשיו להבין מה קורה בקרמל. אתה צריך לקחת את הסקילס שלך ולראות איך עכשיו אנחנו לוקחים את הסקילס שלך ומייצרים משהו שהוא קבוצתי, שהוא מכפלה והוא לא תוקע אותך. אז לוקחים ובודקים את כל הדברים האלה. עכשיו, אני בודק את כל שלושת האספקטים. האספקט הראשון שאני בודק זה הסביבה הפיזית. הסביבה הפיזית היא פריזמה, היא מבחינתי דלת כניסה. למה? כי הסביבה הפיזית מעידה על האופן שבו האנשים חושבים בלי לדעת שהם חושבים את זה. זאת אומרת, הביטוי של הסביבה הפיזית הוא מראה לך שיקוף מאוד מאוד חזק של האופן שבו אנשים התרגלו לעבוד, והאופן שבו הם תופסים כל אחד את המעמד שלו, את התפקיד שלו, את הפוליטיקה הארגונית, את התקשורת הארגונית. כלומר, התוכנית הפיזית היא מבחינתי איזה סוג של אקס-ריי. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הרנטגן של הארגון. אני לא תופס את זה כמשהו שאני עכשיו, צריך עכשיו לאבד אותו שיהיה יותר אסתטי או יותר יפה. לא, אני תופס את זה כעוד כלי להבין איך הארגון נראה. באותה מידה, הרשת הארגונית, ONA למשל, המאזינים מכירים את זה, אבל ONA זאת גישה של ניתוח רשתי, שאתה בעצם יכול לבדוק את הממשקים בין בני אדם. אתה בודק את הקשרים, עכשיו ממשקים יכולים להיות ממשקים שהם ממשקי עבודה, והם יכולים להיות ממשקים חברים, יש שינוי ביניהם, מי הם האנשים, החברים שלך הכי קרובים בארגון, שאתה נמצא איתם הכי הרבה בקשר, או מי הם הממשקים של העבודה שלך, ואז אתה מייצר רשת, אתה מייצר רשת ארגונית של חברים, אתה מייצר רשת ארגונית של פלואו של עבודה, ואתה גם שם את כל זה על התוכנית הסביבתית, כלומר על התוכנית האדריכלית. כשאתה מתחיל לבדוק את כל הדברים האלה, אתה רואה את המקומות שבהם יש התנגשות, אתה רואה את המקומות שבהם זה לא עובד, אתה רואה את המקומות שבהם צריך לשחרר את הפקק. כשאתה מתחיל לדבר עם האנשים על חוויית העבודה שלהם, או מה הם היו רוצים לקבל בעבודה, אז גם שם פתאום אתה מתחיל להבין איך אנשים היו רוצים לעבוד, או איפה הבעיות שלהם. אז גם רעיונות עומק, זה כלי. עכשיו, כמובן, עוד פעם, כשאתה מדבר על ארגון שיש בו 3,000 עובדים, מדובר בתהליך בעייתי מאוד וקשה מאוד. זאת אומרת, להצליח ולשלוט, או היומרה לשלוט בספינה של 3,000 עובדים, ולהגיד, בוא נייצר סביבת עבודה ל-3,000 איש, היא יומרה מאוד גדולה, ולכן אני אחלק את זה בדרך כלל למחלקות. ואנחנו נדבר על סביבת העבודה במחלקה הספציפית. דבר על ממשקים בין מחלקות, אבל קודם כל המחלקות עצמן, ונעשה לזה איזה סוג של רדוקציה, כדי להיות צנועים וכדי לאפשר את האירוע הזה. אבל אם זה ארגון של 50 איש, אז זה הרבה יותר קל. בארגון של 50 איש אתה בהחלט יכול לדבר על תפיסות ועל סביבת עבודה ועל רארגון, ולראות איך אפשר לייצר באמת משהו שהוא יותר תופס ולשנות אותו. אחר כך אתה מתחיל לייצר שפה. אתה מתחיל לייצר שפה ארגונית חדשה, אתה מתחיל לייצר שינוי באופן שבו אנשים עובדים, באיך הם עובדים, בסביבת עבודה, באיך הסביבה מעוצבת, פיזית, אתה מתחיל לייצר כל מיני כלי עבודה, מכניס להם לארגון כל מיני כלים שיאפשרו להם בעצם לייצר ולשלוט בסביבה שלהם. עכשיו, כלים האלה יכולים להיות מכלים של ניתוח העבודה שלנו ביום יום, כל מיני, אין איך להסביר את זה, כי אנחנו בפודקאסט, אבל בבל צ'ארט, שבעצם מתחילים לדבר על איך אנשים היו רוצים לעבוד, איך צוות עובד, איך צוות עובד יותר נכון, או איך צוות מצליח לסגל לעצמו שיטת עבודה שתייצר סביבה לכל הצוות, שהיא יותר נכונה, ועם הכלים האלה אפשר לאט לאט, גם להכניס את זה למודעות. אגב, מודעות היא כמובן הבסיס לכל הדבר, זאת אומרת, once הארגון הבין, שהוא רוצה לטפל בסביבת העבודה שלו, אז פתאום סביבת העבודה הופכת להיות עוד כלי עבודה. וזה כבר, זה הניצחון הראשון. זאת אומרת, once, במובן הזה, once נכנסתי לארגון, והארגון שם את הדבר הזה על השולחן שלו, כבר, מה שנקרא, 20% מהתהליך הושלם, כי הארגון אומר, רגע, סביבת העבודה שלי היא כלי עבודה שלי, וזה כלי עבודה שאני שם עליו ים כסף, גם ברמה הפיזית, גם ברמה ההתפתחותית, גם ברמה של מנהלים, פיתוח ארגונים וכל הדברים האלה, אבל אם אני אבין שאני צריך לשים את הכסף הזה למקומות הנכונים, ולא רק להתפתחות האישית, ולא רק למקומות של סדנאות כאלה ואחרות, פתאום כאן יהיה משהו שהוא מהפך.
תשמע, תקשיב, היה סופר מעניין, כי בעיניי, כשדיברנו לפני שהגעת פה על סביבות עבודה, אז דיברנו בעיקר על סביבה פיזית, וקצת על הסביבה מעבר לזה, ופתאום אני חוזר על זה שוב, בעיניי המילה סביבת עבודה קצת מרדדת את זה, כי זה באמת מכיל הרבה מאוד דברים, זה באמת סביבה אקולוגית. אז זה היה סופר מעניין, וקודם כל תודה רבה לי. שבאת, וששיתפת אותנו בכישלון שלך, ושגם בסביבות העבודה.
תודה רבה.
אז תודה רבה. ביי.
ביי.
כישלונות זה החיים. הפודקאסט שבו מסתכלים לכישלונות המקצועיים בעיניים, ומגלים איך צמחנו מהם.